ערב טוב. השבוע אנחנו בסמיכות לט"ו בשבט. כבר הזדמנות לחייך, לשמוח ולצמוח. חלק מתהליך הצמיחה, גם כשהוא בחיק הטבע, זה לדעת להגן על השתיל הצעיר, על הנטייה הרכה. ויש פעמים שבן אדם, בעזרת כוח מחשבתו, יכול להגן על עצמו, נקרא לזה, מאנרגיות שליליות או ממבטים לא אוהבים, שקורה בעולם, קורה שיש אנשים שלא מפרגנים איש לרעהו, יש אנשים שמביאים איתם מחשבות שליליות. ולפעמים, קרא לזה, האנרגיות הללו יכולות להחליש אותנו. אני אומר את זה בהקשר שכשאנחנו נוטעים את הנטייה הרכה באדמה, יש הרבה סכנות לאותה נטייה. אנחנו בדרך כלל רגילים לחשוב שהנטייה צריכה מים וזהו. אבל אם הייתם יודעים בחיק הטבע, כשגרנו בחווה, אז עסקתי הרבה בחקלאות. ברגע שאתה נוטע דבר מה, יש סיכוי גדול מאוד שיבואו בעלי חיים. יש בשטח דורבנים, צבעים, חזירי בר. חזירי בר מוציאים את העץ עם השורש. נדבר על עצים צעירים, על נטיות רכות. הצבעים מחככים את הקרניים שלהם בגזע עד שהקליפה נהרסת, ואז אם אין לעץ את הקליפה החיצונית שלו הוא גם מת. הדורבנים אוכלים את הטפטפות, את הצינורות. אז חלק מהעניין זה לא רק לטעת, אלא להגן על העץ הצעיר שיוכל להמשיך בעבודתו כראוי. אז חלק מההגנות שלנו, לפעמים כשבן אדם מגיע למקום או כשהוא במפגש עם אנשים שעולה לו מחשבה שהנוכחות שלהם לא מיטיבה איתו, אז אפשר לדמיין צורת קונוס מעלינו. זה גם חכמי הסוד, זה מופיע גם אצל חכמי אומות העולם. ולבחור צבע שאנחנו מאוד אוהבים. בדרך כלל הצבעים הטובים הללו להגנה שכזאת זה תכלת וזהב. אפשר להרבב את זה גם. זה ככוח הדמיון שלנו. זאת אומרת שכמין קונוס כזה שאנחנו נמצאים בתוכו, שהוא שזור מחוטים של אור צפופים. ולמעלה הוא נסגר וכביכול נמשך לאור אינסוף. וכשמנסים לעשות את זה בזמנים המתאימים, תוך כדי חיוך, זאת אומרת זה ממש חלק מההוראות להיות בתוך הקונוס ולחייך, גם במצב שיש בחוץ סיטואציה של עוינות או של חוויה לא רצויה, לחייך ולנסות לראות שגם האיברים הפנימיים מחייכים. הלב, הריאות, כבד. עשיתם פעם לחייך עם הריאות? אפשר לחייך עם האוזניים? הנה, אני רואה שאני רק אומר את זה כבר, אני רואה את אוזניכם מחייכות. ושל שיהיה מצחיק, אז פעם תזיז את האוזן לפה, שכל מי שירה אותה יצחק, ופעם תזיז את האוזן ככה. תהיה שמחה גדולה בכל העולמות. בכל אופן, העניין הזה של להגן על הנטייה הרכה. חלק מלהגן על נטייה הרכה בעבודת הנפש שלנו זה התמדה שאנחנו מדברים עליה לאחרונה בשיעורים האחרונים. כשבן אדם מתחיל משהו חדש, יתמיד בה. עכשיו אני רוצה לספר את הסיפור הכי קלאסי לט"ו בשבט, שנהוג לספר אותו לקראת ט"ו בשבט כל שנה. אם מספרים את הסיפור, זה סימן שט"ו בשבט מתקרב. זה לא אומר שלא אספר אותו כהכנה לל"ג בעומר, רק עכשיו הוא הכנה לט"ו בשבט. על אותו הלך, זה סיפור בגמרא, על אותו הלך וצועד במדבר, וחם מאוד, והוא צמא, עייף ורעב. והנה מרחוק הוא רואה עץ, כבר כמעט התייאש, אבל נזכר שאין ייאוש בעולם כלל, או ליתר דיוק אין שום ייאוש בעולם כלל. הוא רואה את העץ מרחוק, ראה ושמח בליבו איזה יופי שיהיה, שנזכה לצל נעים. רק אומר ריבונו של עולם, רק שזה לא יתברר כפאטה מורגנה. חומים פאטה מורגנה בעברית תקנית. חזיון תעתועים או ביטוי נוסף, מקסם שו. מרתת, רק שזה לא יהיה פאטה מורגנה. הוא מתקדם עוד קצת והוא רואה שלעץ הזה יש גם פירות. וואו, איזה תענוג. לא רק שיהיה צל לנוח, אלא יהיה גם פירות טובים. הוא מתקדם עוד קצת והוא שומע את כל פכפוך המים. מגיע למקום, שותה מהמים הקרירים, אוכל מהפירות המתוקים ונח בצילו של האילן. כשהוא קם לצאת לדרכו, הוא פונה אל אילן ואומר לו, אילן, אילן, במה אברך לך? אני רוצה להודות לך. אם אברך אותך בפירות מתוקים, הם כבר קיימים. אם אברך אותך באמת המים שתעבור דרכך, היא כבר עוברת. אלא, הוא אומר לו, יהי רצון, שכל נטיות שנוטים ממך, יהיו כמותך. פה נגמר הסיפור. עכשיו אנחנו נחזור עליו מההתחלה בשביל קצת להעמיק בו. צמא עייף ורעב זה גימטרי הצער. צמא ורעב בהקשר הזה זה בן אדם שאין מה שיזין אותו מבחינה רוחנית. אין כבר מה שממלא אותו. הוא צמא, הוא רעב. אנחנו יודעים שבהקשר הזה ההבדל בין מזון למים, שבלי מזון אפשר להתקיים כמה עשרות ימים. ובלי מים זה שעות. אולי יממה, אולי שתיים. הוא זועק למשהו שימלא אותו. ומה זה עייף? אנו צמא, עייף ורעב. העייפות, מה שהיא מסמלת, זה חוסר התחדשות. הרבה דברים קורים בשינה. ישנתם לאחרונה? תשנו בקרוב. איזה יופי, אנחנו בין שינה לשינה. יש מה להתעודד. לשינה יש הרבה משמעויות חיוביות, אבל יש גם היבט אחד ששינה זה בעצם זמן שבו אני לא בערנות, אני לא בנוכחות. כשרוצים לומר על מישהו שהוא לא נוכח במציאות האמיתית, אומרים הוא ישן. כשרוצים על מישהו שהוא יתעורר לחיים האמיתיים, אז גם משתמשים במילים הללו, הוא יתעורר. לשינה יש הרבה מעלות, הרבה דברים טובים קורים בשינה. החלימה מתבצעת בשינה. מערכת החיסונית מתחזקת בשינה. בכלל, העיבוד בעין של כל מה שעברנו במהלך היום, הכל מתנהל בשינה. בשינה יש עוד נקודה שאנחנו נקודים. זה את חוויית האחד. השגרה היומיומית, בניסוח של הזוהר, זה נקרא אלמא דפירוד, העולם של פירוד. עולם דיסרמוני. כשבן אדם יותר מדי שעות ער, הנשמה שלו כבר מתעייפת מזה. הנשמה, לא הגוף, הנשמה מתעייפת כי הנשמה מקורה באחד. והחוויות היומיומיות המקובלות זה חוויות של דיסרמוניה. הנשמה מתגעגעת לאחד. מתגעגעת לשוב אל האחד. אז אומר רבי נתן, שיום ההולדת שלו זה בט"ו בשבט, אומר שעל כן נטביע הקדוש ברוך הוא שינה באדם ובנבראים. למה? כי כשאנחנו עוצמים את העיניים, באותו רגע אנחנו מתחברים לאחד. אנחנו מתחברים אל כל הטוב שקיים. בשביל זה גם כשבן אדם שומע איזו ידיעה קשה, משהו מאוד לא נעים, אז הוא עוצם את עיניו בחוזקה עם איזו ידיעה קשה. למה? כי באותו רגע לנו זה נראה אינסטינקט סתמי. אומר רבי נחמן, לא. כי כשעוצם את עיניו בחוזקה, הוא בעצם באותו רגע מתחבר לאחד ששם הנשמה יודעת שהכל טוב. וכל מה שקורה, גם הידיעה הקשה של אותו רגע נכללת בתוך האחד. בכולו טוב. אלא מה? לפעמים אנחנו לא מבינים מהו הטוב. זאת אומרת, בדרך כלל לא מבינים. בידיעות שהן ככה קשות ומורכבות. אז רואים גם שצדיקים, מבחינה זו, ישנים פחות. למה? כי אם אמרנו שהשינה למי שחי ביום יום בחוויה של דיסרמוניה, אז השינה מחזירה אותו אל חוויית האחד. אז אם בעירות שלו הוא בחוויית של האחד, אז הוא יכול לישון פחות. זאת אומרת, הוא באמת ישן למה שהגוף צריך, על פחות בשביל הנפש. לעומת זאת, כמה שבן אדם חי בחוויה הדיסרמונית, הוא צריך לישון יותר. לא יודע אם יצא לכם פעם להיות בדיכאון, אבל בטח קראתם בספרים. אז יש אנשים שהם בדיכאון, הם ישנים יותר. אומנם יש גם אנשים שזה מדיר שינה ביניהם, יש כל מיני סימפטומים. אבל יש צד שבן אדם ישן יותר. בכל אופן, השינה, יש ברכה רבה, אני עושה יחסי ציבור לשינה. אנחנו רוצים לשווק לכם את המוצר, לא את המוצר, רק שתסכימו להיות חברים בקט הזו שישנה כל לילה. קאט חברים ברבים, וזה מאחד הרבה אנשים שונים ישנים בלילה. יש אמנם אנשים שישנים גם ביום. אז כשבן אדם הוא חי בחוויה של הרמוניה, אז הוא באמת ישן פחות. וכשבן אדם חי בחוויה של דיסרמוניה, הוא ישן יותר. שזה בשמחה בית השואבה, שזה היה שיא של השנה הרוחנית מבחינת השמחה, היו ערים כמעט כל הלילה. אמנם, אחד מחכמי התלמוד מספר, אומר, כשהיה שיחה בית השואבה, אומר, לא ישנו שבוע ימים. אז הגמרא מיד הופכת את זה לוויכוח, אומרת, איך אתה אומר שלא ישנתם שבוע ימים? יש כלל בהלכה שאם בן אדם נודר ששלושה ימים הוא לא ישן, מקים אותו, כי זה משהו שהוא לא אנושי, שהוא לא, הוא לא נכון, זה לא... אי אפשר לנדור דבר כזה. אז עונה הגמרא בשם אותו חכם, זה לא שלא ישנו כל השבוע, אלא כמעט לא ישנו. אומר שתוך כדי הריקודים, היינו נרדמים איש על כתפי חברו, קצת מנמנמים שם. לחיים לחיים. ברוך אתה נגד לחיים שקונים דור. היינו מנמנמים. בכל אופן, אנחנו רואים, תודה רבה, אנחנו רואים את הנקודה הזאת, שכשבן אדם שמח הוא ישן פחות, וכשהוא עצוב הוא ישן יותר. בכל אופן, בשפת הסמלים, השינה מסמלת את ההתחדשות. שזה היא נועדה. זאת אומרת, שכשבן אדם אומר אני עייף, אנחנו מדברים פה על הלך בסיפור הזה שהוא צמא, עייף ורעב, אומר אני בלי התחדשות. הימים חולפים, לוח השנה זז, אבל בתוכי התחדשות אין. וכששואלים אותו רוס ארצח מה הוא אומר? שלפצח. תרגום לעברית, סוחבים. סוחבים זה אפילו בלי להתייאש, זה יאוש סמוי. זה לא יאוש במובן האובדני, אבל זה יאוש במובן של שמחת החיים, במובן של חיוניות, במובן של התעוררות גדולה. וההלך שלנו הולך במדבר, הצחיח, הוא צמא עייף ורעב. הוא מרחוק רואה עץ. תנסו לחשוב כמה זה מעודד לראות עץ מרחוק. זה לפעמים הדבר העיקרי שאנחנו... מחכים לו, כשבן אדם נמצא בשמש הקופחת, או במקום שהוא חווה שאין מנוחה לנפשו, הוא רק רוצה את המעט שקט הזה. וכשהוא מגיע לעץ והוא רואה שיש גם פירות וגם מים וגם צל, אין מאושר ממנו. זה כל מה שהוא צריך. מים לשתות, פרי לאכול, וצל. אם יש לנו ביום יום את זה, פרי, צל ומים, אנחנו מסודרים. הכל בסדר. הכל מתוקן. וכשהוא מסיים את המנוחה שלו ואת האכילה שלו, הוא פונה אליו אל אילן ואומר לו, אני רוצה לברך אותך. אם זה היינו אנחנו, מה היינו עושים? משאירים מאחור הרימת השפע. כמה ענפים שמורים, אולי חורטים את השם שלנו על העץ, והולכים לדרכנו. והוא במקום זה פונה אליו ואומר לו, אילן, אילן, במה אברכך? אני רוצה לברך אותך. ופה הוא מתחיל לעשות פירוט של הנתונים שיש. למשל, למה הדבר דומה לבן אדם שרוצה להחמיע לאיזו ארוחה טובה שנתנו לו? אז הוא יכול לבוא ולהגיד, הייתה ארוחה מדהימה. וזהו. ויש מישהו שיש לו יותר לב, הוא מתחיל לפרט. המנה הראשונה הייתה נהדרת. השילוב של הצבעים, והטבלון, וטמפרטורת הגשה, והכלים שבחרת להגיש, או בחרת, כן. איזה עיצוב של השיער. תודה לחיוך, חיים לחיים. והוא עובר פרט פרט. הפרט הראשון הוא אומר לו, אם אני אאחל לך שיהיה לך פרי מתוק, כבר יש לך פירות מתוקים. מה יש בו בפרי המתוק? בפרי המתוק בעיקר מה שיש בו, שמי שנהנה ממנו, זה לא העץ עצמו, אלא האדם שבא מבחוץ נהנה מהפרי. אמנם, יש דבר מעניין בפירות, שכל פרי יש בתוכו גם גרעין. זאת אומרת שברגע שבא מישהו ליהנות מהפרי, הוא גם לוקח איתו את הגרעין, שאם הוא ירצה, תוכל להיות המשכיות לעץ מאותו עניין. אני אקח את היהודי אחד עליו השלום, יאיר הר סיני קראו לו, שנרצח לפני הרבה שנים, אז הוא לא היה אוכל ענבים בלי גרעינים. הוא אומר, איך אפשר לאכול ענב שהוציאו ממנו את ההמשכיות שלו? וכביכול, הוא אומר, ענבים בלי גרעינים, זה נטו הרצון לקבל. שיש את הגרעין, אז גם אם זה לא טעים לנו, כאילו להמשיך להפיץ את העניין בעולם. בסדר, אני מספר לכם את זה לא בשביל שתפסיקו לאכול ענבים בלי גרעינים, אלא בשביל שתתחילו לאכול גרעינים בלי אבנים, בלי ענבים. אז פרי מתוק זה ההזדמנות לשאול את עצמנו פנימה איפה יש לנו נתינה שהיא גם כלפי הזולת. יש פרי שהוא בוסר, יש פרי שהוא מתוק, יש פרי שהוא רקוב. פרי שהוא רקוב זה אומר שהתעכבתי מהנתינה, המתנתי עד שכביכול איבדה את הטיימינג שלה. ופרי בוסרי זה אומר שדחקתי את השעה, שלפני שהדבר היה מתאים כבר ניסיתי לתת ממנו הלאה. ופרי מתוק, פרי מתוק. פרי מתוק זה גם נתינה עם חיוך. פרי מתוק זה גם לתת עם כל הלב. פרי מתוק. אז אמר לו, אם אני אברך אותך בפרי מתוק, הוא כבר קיים. אם אני אברך אותך בצל נאה, גם את זה יש לך. צל נאה מסמל בהקשר שלנו. מה הוא מסמל? כל אחד מאיתנו מייחל להגיע למקום, למצב, שיקבלו אותו כפי שהוא, ללא התניות, ללא ציפיות, שיוכל להיות הוא. כמה שאני צריך לשמור על התדמית, כמה שאני צריך להיות בפוזה כלשהי, המשמעות של זה שאני לא פנוי, אני לא נינוח להיות אני לגמרי. צל זה מסמל את האפשרות של מקום שבו אני יכול להיות אני במלאות, כפי שאני. וכל אחד מאיתנו יש לו את הצל הזה, את המקום שבו הוא מרגיש, שבו הוא יכול להיות כפי שהוא. לפעמים זה בבית, לפעמים זה בעבודה, נכון למקום? בין חברים טובים. הדרשה האחרונה שנשא רבי נחמן בימי חייו, הדרשה הפומבית האחרונה, זה היה בראש השנה תף קופה עין א'. כמה ימים לפני פטירתו? 18 יום. ואת אותה תורה האחרונה, שהיא בעצם זה הצוואה שלו, כמין הצוואה שלו, הוא מקדיש לעניין הזה של אימנות מביקורת. הוא אומר שלהוכיח זה דבר חשוב, ובא רבי עקיבא ואומר בזמנו, תמה אני אם יש בדור הזה מי שיכול להוכיח. ורבי עקיבא, שחי לפני כמעט 2000 שנה, אומר רבי נחמן, אם הוא אומר תמה אני, אם יש בדור הזה מי שיכול להוכיח, אז בוודאי שזה גם בדור שלנו, כמעט ולא קיים. ועד רבי נחמן נביא לנו סטנדרט על המוכיח הראוי והמוכיח שאינו ראוי. אומר, המוכיח הראוי זה מישהו שהוא כל כך מתוקן בתוכו, וכל העניין שלו להוכיח את הזולת, זה באמת לתת לו כוח להתקדם, לתת לו כוח להשתנות, להראות לו שהוא יכול. אומר, המוכיח הראוי זה בן אדם שתיקן את עצמו, והתקשורת שלו לא עם הזולת בשביל להוציא את התסכולים שלו, את הקונפליקטים שלו. כי פעמים רבות יש מצב שאנחנו בעצם פונים אל הזולת, ודרך זה אנחנו מוצאים את התסכולים שלנו. ואז מוכיח שאינו ראוי. ועל המוכיח שאינו ראוי, אומר רבי נחמן, שזה כמו רימת זבל, שזה לא נעים, אבל גם לא נורא, אבל אם לוקחים הכל ומערבבים אותה, כמשל הידוע, הריח הולך ומתפשט. במה מלא יותר העולם? במוכיחים ראויים או במוכיחים שאינם ראויים? איגוד המוכיחים שאינם ראויים הצליח בבחירות. בכל בחירות שהם, בכל איגוד שהוא. ואז מה נהיה? התעורר, ריח לא טוב. המוכיח הראוי, יש לו את היכולת שמי שבא במחיצתו, לא רק שהוא מרגיש נוח, אלא שהוא כבר מרגיש יותר טוב ממה שהוא בא לפני זה. חשבו איזו מתנה זו, לבוא במחיצתו של אדם, שיש לי איזה מחשבות על עצמי, לפעמים אני לא צריך את המחשבות של המוכיח הלא ראוי. לי בעצמי יש כבר סיפור על עצמי, שמשהו לא בסדר. יש אנשים כאלו שאנחנו באים במחיצתם, ועצם השהייה במחיצתם, היא כבר מביאה אותנו למקום של תחושה נפלאה, שאנחנו הרבה יותר טובים ממה שאנחנו. כי כשבן אדם מסתכל עליי, על המהות, נקרא לזה, על העצמיות שבי, אז הוא באמת במפגש עם הטוב שבי. אם הוא מסתכל על, נקרא לזה, על העומס או על הרבדים החיצוניים שבי, אז אין שם מפגש עם עם אותו טוב. אז תחשבו, איזה ברכה הזאת. גם בשבילנו למצוא דמות כזו, כשאנחנו באים במחיצתה, אנחנו כבר מרגישים הרבה יותר טוב, מרגישים הרבה יותר ראויים, הרבה יותר אהובים. אנחנו גם מרגישים הרבה יותר חכמים, הרבה יותר יפים, הרבה יותר מצחיקים. כל הדברים הללו. מי יכול לחזור על הרשימה? יפים, חכמים, מצחיקים, טובים. אז זה האיחול שאנחנו נמצא את הדמות כזו. אבל יש גם את האיחול שמי שזקוק לזה ימצא את זה אצלנו. זה בעצם המתנה הגדולה והנפלאה מאוד שיש במושג הזה של צל נאה. צל נאה. יש גם לרבי נחמן סיפור במעשה משבעה קפצנים ביום החמישי, שקבוצת אנשים שואלת האם ייתכן שיש עץ ששם בצילו יגורו כל החיות וכל העופות. והתשובה היא כן, שיש כזה עץ. ואז הם מנסים להגיע לעץ הזה. והסיפור שהוזכר פה כבר מספר פעמים, רק מה שרואים שם בסיפור הזה, את המוטיבציה שלהם. למה הם רוצים להגיע למקום הזה? רבי נחמן אומר שהעונג והשחוק שיש בעץ הזה הוא נפלא מאוד. מכאן אנחנו למדים שיש עונג גדול להיות בקרב אנשים שאוהבים אותנו ואנחנו אוהבים אותם. הרבה פעמים בעקבות חוויות שבן אדם עבר בימי חייו הוא מתחיל להתבודד. יש התבודדות שהיא תוצאה של נטיות נפש שבן אדם באמת צריך סוג של מרחב מסוג אחר. ויש התבודדות שהיא תוצאה מפגיעות שהייתה במהלך השנים, שהחוויות החברתיות היו כואבות ולא מבורכות כפי שהן היו ראויים להיות. אז בן אדם לאט לאט מתנזר מחברה. הוא מתנזר על ממקום של הישרדות, ובתוכו יש משהו שמאוד מתגעגע לאותו מקום חברתי. אין כמו ללגום בשיעור פעם מהכוס תה הזו, פעם מהכוס תה הזו. אפשר לפרש את זה באין ספור כיוונים. אנחנו יכולים לבחור לפרש את זה גם בהקשר הזה, שכל חלקיו של האילן, אילן נעים מאוד, זה אומר שגם השורשים, גם העלים, גם הענפים, גם הפירות, כולם טובים מאוד. אין בעיה בלרצות לקבל, רק להזכיר שבאותה עת, בכל הזדמנות שיש לי, אני גם נותן הלאה. כי ברגע שבן אדם מעוניין לקבל, והוא מסכים גם להזרים את זה הלאה, אז במקום להיות במצב של תקיעות, הוא הופך להיות צ'אנל, הוא הופך להיות ערוץ. וכשאנחנו הופכים להיות ערוצים, לא עריצים, כן? הופכים להיות ערוצים, זה אומר שכמות אינסופית של שפע וטוב יכולה לעבור דרכנו. כי אנחנו במודעות של את הדבר האינסופי הזה, אנחנו גם מעבירים אותו הלאה איפה שאפשר. ואז אנחנו מגלים גם שבכלל היכולת הזו להשפיע היא כל כך מגוונת. רוב ההשפעות בעולם זה דווקא באיזו נתינה נסתרת. כשאני מקשיב למישהו זה נתינה. כשמישהו רוצה להעניק לי, לבשל עבורי ארוחה, ואני בעניין של לאכול, זה נתינה. וכשאני מסכים, יש כל כך הרבה אנשים שרוצים להשפיע, ואין מי שיקבל מהם. שזה זה גם דבר כל כך מבורך שבא אורח הביתה, הוא שואל אם אפשר לעזור, תגידו לו, כן, שטוף את הכלים, תסדר את החדר, תתתה. לא בקטע של עבודה מופרזת, אבל לתת ממש גם דברים שצריכים. כך סינר, לא סתם ככה. יש, אורח שואל, אפשר לעזור? אמרו לו, כן, יש כמה דברים, מה אתה רוצה להתחיל? תגידו את הרשימה, שטיפת כלים, ניקוי לטאטא, הכנת הסלון לשטיפה. ומה הדבר הרביעי? עריכת השולחן. בכל אופן, האורח שמקבל את העניין הזה, אז הוא, זה הנתינה הכי גדולה עבורו. הוא באמת נמצא בתחושה נפלאה. ימים עליה השלום, שדיברנו איתה לפני הפעילות באודו, אחד הדברים שאמרה לי לעשות כל יום ארוחה, היא קראה לזה שמרכזת ומאחדת, ושהמטיילים בעצמם יכינו את הארוחה. היום בבתים היהודיים זה כבר נראה כל כך טבעי ופשוט שאין בכלל ציור של מחשבה אחרים. אבל אז זה היה חדש, אמרתי, תנסו שהם יהיו שותפים בהכנות. כי כשבן אדם נתת לו את העמדה של להשפיע, אז קודם כל זה שמחה לבן אדם עצמו, כי החיות שלנו מתעוררת שמתאפשר לנו לתת. ולכן זה מצריך המון יצירתיות, אם אנחנו באמת רוצים להיות בנתינה המופלאה הזו, לאפשר לאנשים לתת, זה צריך להיות יצירתיות, איך לתת לכל אחד מבני הבית, או לכל אחד שבא במחיצתנו, איזו אפשרות להתבטא, איזו אפשרות להשפיע. ונתינה יוצרת חיבור לדבר, ויותר מזה, אם בן אדם נמצא אפילו בחברה של שפע שלא מתאפשר לו שם לתת, לא רק שהוא לא מרוצה מזה שעושים עבורו את הכל, אלא שזה ממש מתכון גדול לתסכול. רבי נתן אפילו, מה?
הוא לא מרגיש
שייכות. רבי נתן אפילו מדבר על מנגנון שהוא הרבה יותר חמור מזה. הוא אומר שלפעמים כשבן אדם, אנחנו רק נותנים לו ולא מאפשרים לו להעניק בחזרה, הוא אומר זה יוצר ממש שנאה מהמקבל כלפי הנותן. הוא מסביר קצת את המנגנון, הוא אומר כי הנשמה היא באמת נועדה להשפיע. וכשבן אדם הוא רק מקבל, זה נקרא לחם ביזיון, נעמה דקיסופה. זה ביטוי שהוא מוכר. רק רבי נתן מחדד את זה, הוא מביא את זה עוד שלב. הוא אומר, ואז בן אדם, אז בעצם נגרמת בושה לנשמה על ידי שהיא רק מקבלת. ואז בן אדם מפתח שנאה כלפי מי שגרם לו בושה. עכשיו, בחיצוניות, לפעמים זה יכול להיות גם כלפי הורים. הם לא מבינים, אומרים, נתנו לילד הכל, ואיך הוא התרחק מאיתנו, ואיך הוא ממש נגדנו. ולא מבינים מאיפה הילד מלא בכל כך רמות כאלו של כעסים, כשבעצם אם הכל נתנו לו, אולי היה צריך להזיז אצבע בבית. זה לא השאלה, זה התשובה. כי אולי היה צריך להזיז אצבע בבית, זה מקור התסכול שלו. אז גם במקום שהורים עמידים ויש, נאמר, פיליפינים, אז פעמיים בשבוע הילד צריך להכין ארוחה לפיליפינים. מסדר להם את החדר. טוב, זה על דרך ההפרזה, שנחייך וצוותא, כן. חיים לחיים. אבל אני אומר את זה בהקשר של להבין את המנגנון הזה. שבן אדם לא ניתנת לו אפשרות להשפיע, הוא הופך להיות מתוסכל. ומתעורר אצלו כעס, קוק אומר שיסוד הכעס זה מכוחות יצירה שלא באים לביטוי, מתעורר אצלו כעס. רק הכי חמור זה התיאור שמתעורר אצלו שנאה כלפי מי שהשפיע עליו טובה. והבן אדם נורא, המיטיב, הוא ממש תמה, הוא אומר איפה טעיתי, איך זה שהענקתי כל כך הרבה ובסוף ככה אני מקבל כזה יחס. לכן זה עניין גדול. יש עוד סיבה שבני אדם הופכים להיות לבעוט במי שהיטיב להם. זה לא קשור לנושא שהתחלנו לדבר, אבל זה כן קשור לעניין הזה של בן אדם יום אחד מפסיק לאהוב את מי שהיטיב לו. יש מקומות, או יש מורים, שלימדו אותנו איזה דבר מה, זאת אומרת, הם באו בתקופה קריטית בחיים שלנו, ואנחנו נעזרנו בהם מאוד. זה יכול להיות לפעמים ממש הצלת חיים ברוחניות ובגשמיות. אלא מה? שאחרי תקופה מסוימת, אותו תלמיד הגיע לרוויה, הוא עומד על הרגליים, הוא השתקם, והדבר הכי טבעי ונכון זה להמשיך הלאה בדרכו. עכשיו, יש מקומות, אני לא מדבר שתלמיד מפתח תלות במורה, זה נפוץ ומקובל בעולם, שהמורה מפתח תלות בתלמיד והוא לא מאפשר לו ללכת. זה יכול להיות גם אצל תלמידי חכמים שאומרים שמי שעוזב את המורה הזה זה כמו לעזוב את השכינה ואוי אוי אוי. עכשיו, איך אמור להרגיש אותו תלמיד שבלב שלו הוא מרגיש שהוא כבר מיצה את הקשר עם אותו מורה? עם אותו רב, עם אותו תלמיד חכם. באמת, צדיק אמיתי, באופן מוחלט, זה התקשרות לכל החיים. אבל רוב האנשים, הרוב המוחלט של מורים שאנחנו פוגשים, זה מורים לתקופה. ויש שלב שהנשמה מרגישה שהגיע הזמן להמשיך הלאה. אבל, בקבוצה, או באותה קהילה, זה ממש אס מלהזכיר. אוי ואבוי מי שיעזוב. את המורה. אבל הנשמה זועקת, זהו, זה נגמר. ופה אני מגלה לכם סוד. סוד זה לא באמת סוד, זה רק מילת קישור להמשך הרעיון. אז מה קורה? בשביל לעזוב, בן אדם מתחיל למצוא פגמים באותו מנהיג, באותו מורה, הופך להיות חולק עליו, להשמיץ אותו, ואז הדבר הכי בשבירת כלים או בטריקת דלת הוא עוזב. אם המורה היה יודע לעודד את התלמיד להמשיך בדרכו כשהוא מזהה את הסימנים שהגיע הזמן, אז לכל החיים לתלמיד היה פינה חמה בליבו למורו, שהעמיד אותו על רגליו והציל את חייו בעת הקריטית. ולמורה היה שמחה כל החיים שגם הוא עזר לאותו תלמיד והעמיד אותו על רגליו ובנה אותו, והוא לעולם יוקיר לו תודה. ובגלל שהוא לא ידע את הסוד הזה, והתלמיד הבין שזה לא לגיטימי לעזור, הוא היה צריך לפתח ממש מחלוקת ושנאה, ולמצוא פגמים והשמצות במורה, כשכל המטרה היא זה לא להשמיץ, זה התת מודע מארגן את כל הבלגן הזה, רק שהוא יוכל להמשיך בדרכו. ואת הסוד הזה, נהגו בני אדם שלא לזכור. כי במקומות, בקבוצות כאלו, מתחילים לתת, כשבן אדם מרגיש שהוא כבר צריך ללכת, מתחילים לתת לו רגשי אשם ורגשי מצפון. וזה כאב הכי גדול לבן אדם להישאר במקום או עם מורה שהוא הרגיש שזה כבר נגמר. מה? שמה? כן. שזה אחד הדברים שמי מעלי השלום אמרה לי, אתה לא אוחז באף אחד. כן אמרה איך לעורר אנשים להיות צמאים, זה מעניין, לעורר את הצמאון, אבל שיבואו בעצמם לשתות. אבל העניין הזה של האחיזה, באמת אי אפשר לאחוז, אי אפשר לאחוז באף אחד, זו האמת. רק הניסיונות של האחיזה הם אחרי זה יוצרים שבמקום שהפרידה תהיה הרמונית ומשמחת, שכל אחד הולך לדרכו עם טעם טוב, נוצר אותו פיצוץ. ולכן זה החסד הכי גדול, זה הנתינה הכי גדולה, לעורר אצל היקרים לנו את האפשרות להשפיע, את האפשרות לעשות משהו, את האפשרות להתבטא. ולכן גם מערכת חינוך טובה, אידיאלית, זה שמצליחה לייצר שכל חניך מצליח ליצור משהו, או להשפיע משהו, או להביא את עצמו. כי המצב הזה שתלמידים יושבים במערכת חינוך ורק מקבלים, זה מתכון בדוק מצד הבנת נפש האדם לאלימות. כי אלימות זה דרך ביטוי, ואם אין דרך ביטוי אישית, ייחודית, אז תבוא האלימות הזו. היא יכולה להיות גם אלימות מחשבתית, אלימות מילולית. אז לכן, הנתינה הכי מובחרת, עניינה זה לעורר את הזולת להשפיע. זה הנתינה המובחרת. אבל כמובן שזה יהיה במידה, בדיוק כמו אצל ילד, אצל כל אחד, יש את המידה שיש לו עוד כיף לעשות, לבין שהגזמנו קצת ואז זה כבר הופך לו למעמסה. אז אני חוזר לעניין הזה של הצל, צל נאה. צל נאה זה גם להיות אנחנו במקום הזה שאנחנו יכולים להיות בצל של מישהו. בצל של מישהו זה אומר ששם אנחנו מרגישים טובים יותר. ששם אנחנו מרגישים שאנחנו בסדר כפי שאנחנו. זה שתי אופציות. האופציה הראשונה זה להרגיש בסדר כפי שאנחנו. האופציה השנייה, שאנחנו מרגישים הרבה יותר טובים, שאנחנו באים במחיצתו של אותו אדם. שהוא ישר מביט בנו כאנשים נהדרים. וכידוע של המבט הזה יש כוח, יש את האפקט הזה, שכחתי את השם שלו, שעשו ניסוי בבית ספר, ואמרו למורה, לקראת השנה החדשה, שעל חמשת תלמידים, שהם המחוננים של הכיתה, או הטובים ביותר. וזה היה בעצם חמישה תלמידים באופן אקראי. והיא, בגלל שהיא קיבלה, היא כבר ימצא את המבט הזה שהם מיוחדים וטובים, התייחסה להם התייחסה להם כאל חכמים, התייחסה להם כאל ממושמעים, התייחסה להם, ובסוף השנה גם זה, הם בציונים היו, הם היו חמשת המובחרים. לא שמעתם על זה? טוב, היה ניסוי כזה. ואם לא היה, ראוי שיעשה. לא, היה, היה, היה. מה? לא, לא, זה לאחרונה, אני יכול גם להיזכר בעניין הזה. נשאל רגע את הרב גוגל. זה נקרא אפקט פיגמליון. פיגמליון. תודה לך. יפה. אפקט פיגמליון. פיגמליון. ננסה עוד פעם. עם F או עם P? יפה. אפקט פיגמליון. איך הלך הפעם? לתופעה מגוון פנים הידועה שבהם אפקט פיגמליון או אפקט רוזנטל על שם החוקר שמה הנפוץ אפקט ציפיית המורה. ככה מפי הרב גוגל בציטוטו את הוויקיפדיה. המורה? פיגמליון. עכשיו, אפקט פיגמליון יש לו גם הקשר שלילי באותה מידה, כמו שיש. רק תזכרו טוב, מספיק רק להגיד את הכותרת שכל אחד יוכל לחפש את זה, אז עכשיו כן שמעתם על זה, אם זה פיגמליון. בכל אופן, פיגמליון זה איזשהו אחד מהדמויות במיתולוגיה היוונית, שהוא פיסל איזה דמות של אישה, וזו הייתה דמות שהוא פיסל אותה כל כך יפה, שהוא ממש התאהב בדמות שלה, ואז האלים הפכו אותה לדמות אמיתית, כאילו זה, היא הגשימה את עצמה, היא נהייתה אישה ממשית. אלים זה גמטריה דמיונות, כן? זה לא... ואם זה לא מספיק, תוסיפו עוד קצת אלים. אפקט פיגמליון. אז באיזה הקשר אמרנו עכשיו את זה? בהקשר של הצל נאה. שאנחנו יכולים ממש לאמץ את המבט, לראות את אלו שבמחיצתנו, ממש לאמץ את המבט הזה שהם כבר בגבוה שלהם, במקום המתוקן שלהם. זה הצל נאה. כשדיברנו על צל נאה בהיבט הראשוני, זה רק לאפשר לבן אדם להרגיש טוב כפי שהוא במחיצתנו. אבל עקב התפתחותה של השיחה, זה העלינו את הרף. זאת אומרת, זה לאפשר לו להרגיש כבר, להסתכל עליו כמקומו הגבוה. צל נאה. במקום זה, יש כאלו שממש עובדים בשיטת ההשפלות, שפעם חשבו שהיא יכולה להועיל לקדם אנשים. והדבר השלישי זה אמת המים. אומר לו ככה, אם אני אברך אותך בפרי מתוק הוא קיים, אם אני אברך אותך בצל נאה הוא קיים, אם אני אברך אותך באמת המים היא קיימת, מהי אמת המים? מה ההבדל בין מעיין לאמה? שמה? תודה. אז הנה אנחנו שומעים פה איזושהי הבחנה בין מעיין לאמת מים, נרצה לחדד את זה קצת בכיוון. אמת מים זה מקור הנביאה. אמת מים, סליחה, זה מעיין מים זה מקור הנביאה. מעיין זה הנביאה. אמת מים זה תעלה מלאכותית. שמובילה את המים, אגב היא נקראת אמה, כי בתקופת המשנה, המידות של האמה היו רוחב וגובה אמה על אמה. אלו היו המידות של אמות המים. אמה זה בין 50 ל-60 סנטימטר, ככה זה היה אמת המים. אמת המים זה תועלה מלאכותית, שמובילה מהמעיין לאן? למקום שבו המים נצרכים. אז כפי מה פה הדברים אמורים? שיש בן אדם אומר, אם רק אני הייתי גר ליד מעיין, הוא איך שהייתי מתפתח, איך שהייתי גדל. אבל מה לעשות? ואני במדבר. אין לי מה שיזין אותי, אין לי מה שימלא אותי. אומרים לו, תבנה אמת מים. תמשוך את השפע מהמקום שבו הוא נמצא למקום שאתה זקוק לו. תייסד אצלך שיעור, תתחבר ברשת, תעשה פעולות שגם להיכן שאתה נמצא יהיה בו, אמת המים תגיע. מפעלי המים הקדומים הביאו אמות מים ממש למרחקים גדולים. אמת המים. ואז גם האילן שהוא במדבר, כמה הוא יכול להתפתח, כמה הוא יכול לגדול. לפני שנחתום עוד מעט את השיעור, רוצה להקדיש את הדברים היום לרפואתו של הצדיק מיבניאל, שנמצא במצב לא טוב. תראו את מצבו כקריטי. אז אמר לרפואתו את אחד הדברים שהוא הכי ניסה לעורר בעולם. לרבי נחמן הייתה שיטת לימוד. רבי נחמן טען שטוב אם בן אדם מתחיל איזה ספר או לימוד כלשהו לא לעצור. מה הכוונה לא לעצור? אם יש משהו לא מובן, לקבל את זה כלא מובן ולהמשיך לקרוא. להמשיך ללמוד, להמשיך לקרוא את הטקסט. אם זה בגמרא, אם זה בזוהר, אם זה בכתבי הארי. אומר, תמשיך. מה? אם זה ימימה. אומר, תמשיך עד סוף הספר. תמשיך עד סוף השיעור. לא הבנת משהו, בסדר, תסמן, לא הבנתי, תמשיך. תגמור את הספר, תתחיל פעם שנייה, תגלה שאתה מבין יותר. אבל זה היה אצלו שיטה אצל רבי נחמן, לא להתעכב. הוא אמר שהרבה אנשים עזבו את כל הלימוד תורה שלהם, בגלל שהם נתקעו על המקומות הלא מובנים. עכשיו, זה לא במקום שבן אדם יש לו איזו יחידת זמן שבה כן הוא עמל להבין, לפרק ולהגיע לכל פרט. אנחנו נראה שהרוחב יוצר עומק. אנחנו בדרך כלל אומרים שלימוד לרוחב זה שטחיות. אבל אנחנו נראה את זה על עצמו, ויש לו ממש שיחות על זה בשיחות הרן, שהרוחב יוצר עומק. ורואים את זה גם לבן אדם יש סיפוק שהוא סיים את כל המסכת, הוא לא נתקע על עמוד אחד או שתיים. וגם יש ימים שבאמת הדף הוא מורכב ולא מובן. והרבה אנשים בדף המורכב ולא מובן נטשו את הלימוד. אבל אלו שאמרו, טוב, במקומות שאתה לא מבין, רק תקרא את זה. תקרא, רק תקרא את המילים. בדף הבא, שהוא יותר ידידותי, שם תוכל לחזור להעמיק ולהפעיל את הבנתך הטובה. זה לא אומר שאתה מתעלם ממה שאתה מבין. זה אומר שכשאתה לא מבין, תניח לזה. תשקיע את האנרגיה איפה שהולך. זה הרעיון. ואז אתה קוצר הצלחות, ואז אתה רואה שזה הולך, אתה מצליח עוד ועוד. והצדיק מיבניאל, הוא חידש הרבה דברים, אבל זה הנקודה העיקרית שהוא עשרות שנים על זה הוא מוסר את עצמו. לספר לאנשים על שיטת הלימוד הזו של רבי נחמן, ולבקש ממנה שיאמצו אותה. ואומר, כל אחד, והרבה חלקו עליו, זלזלו בו בעניין הזה. הרבה גם נענו לזה וראו ברכה. אז אני מזכיר את המתנה הזו שהוא חידש מדברי רבי נחמן בימינו, שיהיה לרפואתו. אליעזר שלמה בן אמו. בן מה? טוב. בכל אופן, בן מלכה. אליעזר שלמה בן מלכה. אני פעם הייתי בניו יורק, והלכתי לבית מדרש שלו, קרא לי זמן, רציתי להגיד לו שלום. אמר לי, אין לי זמן, לא יכול לדבר איתך. אני מתי שיש לי הזדמנות, אני הולך לצדיקים, לרבנים, לא משנה מאיזה... אמר לי, אין זמן. והוא התנצל, הוא אמר שהוא צריך לשדר שידור לקהילה שלו בארץ ביבניאל, שהוא בניו יורק, הוא כנראה משדר להם כל יום משהו. אז שאלתי אותו אם אני יכול להקשיב לשידור. אז הוא אמר, כן. אז הראתי איתו למשרד שלו, ובזמן הזה של האין זמן, שהוא חיכה 40 דקות עד שיחברו את הקו, וכשזה לא פגישה רשמית, זה היה סמולטוק הכי מעניין, הכי... ככה, זה כאילו לפטפט, לא שאת... ככה זה... כי זה בעצם, אנחנו לא פנויים לשיחה, הוא בכל רגע, אני לא אמור להפריע לו, ובכל רגע השידור אמור לעלות, אבל דווקא בנייך הזו, בשיחה שאינה שיחה והיא לא מאושרת, כי הוא בעצם, הוא כבר אמור להתחיל את השידור, זה היה הכי מעניין, ההתרחשות הזאת. זוכרת שמה שאלתי אותו, אני באותה עת נסעתי לבקר בניו יורק ב-770, הלכתי להקדיש, היה לי שבוע חבדי, אז שאלתי אותו גם אם הוא פגש את הרבי פעם. אז הוא אמר לי שהוא היה הולך להתפלל בניו יורק בציון של הרבי הרייץ. ופעם אחת שהוא הגיע לציון, בדיוק הרבי עזב, שם הרבי היה נוסע לשם הרבה, אז שם הם נפגשו בציון של ה... זה יפה שגם חסידי ברסלב נוסעים לקברי צדיקים גם אם הם אדמו"רי חב"ד בניו יורק. לא, לי זה פשוט, זה לא אמורים לציין את זה כמשהו... אבל הוא אמר שהוא הרבה הולך להתפלל בקבר של הרבי הרייץ, ושם הוא פגש את הרבי פעם אחת. אז נחתום את העניין ש... שמה? אז אותו הלך, אחרי שהוא מפרט את כל הרשימה של פירות מתוקים ואילן נאה וצל נאה ועמת מים, אומר לו יהי רצון שכל נטיעות שנוטים ממך יהיו כמותך. זאת אומרת, יש אנשים שהגשימו את עצמם בדברים נפלאים ולא הצליחו להעביר את זה לילדים. כל כך נפוץ בעולם. כי ההורים הכי, הכי טובים, הכי מבורכים, היה משהו שזה לא עבר לילדים, מכל מיני סיבות. או שהם ניסו לאלף את הילד שיהיה כמו הם ולא אפשרו לו להיות הוא. אז הוא מברר אותו, יהי רצון שכל נטיות שנוטים לך יהיו כמותך, כמו שאתה יש לך את הפרי המתוק שהוא שייך לך, או את הצלנה ששייך לך. אי אפשר לעשות בזה דוגמה, אי אפשר לעשות בזה הוראות שרירותיות. אז ככה, של הנטיות שנוטים ממך, יתאפשר להיות הם, יתאפשר להם להוציא את הייחודיות שלהם מן הכוח אל הפועל. תודה להיותכם, תודה לקשב, בברכת ובשבט שמח.